ממש זה יוצא ככה בו ביום עשרה וטבת, להתייחס לזה באמת. בוא נתחיל מכך ש יום השואה שיוצא תמיד בכבזיין ניסן קצת בעייתי מבחינת תאריך, כמו שאתם יודעות. למה? כי חודש ניסן, בוקר טוב, זה חודש הגאולה. ובחודש הגאולה יש עניין שלא תהיה אבלות. זה חודש גאולה, זה חודש שמחה. אנחנו, ברוך השם, ממלכתיים ומחוברים למדינת ישראל. מה זה מחוברים? אנחנו, זה מדינת ישראל. ואנחנו מתייחסים ליום השואה כמו שקבע, כמו שקבעו במדינה. אבל באה הרבנות הראשית לפני עשרות שנים, לא זוכרת בדיוק, ממש בהתחלה, וקבע לחבר בעשרה וטבת, שזה התחילת המצור על ירושלים, שזה יהיה גם יום הקדיש הכללי. ויש בזה משהו מאוד חזק. תמיד אני ככה חושבת לעצמי, יש את יום השואה, יש את עשרה וטבת, וצריכים לזכור שעשרה וטבת, בדומה לעוד צומות, זה לא העניין של להתאבל רק על החורבן, זה יותר התשובה שלנו. הרי כתוב שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, זאת אומרת, חוץ מיום כיפור ותענית אסתר, על יום כיפור אפילו יש איזה מחלוקת במשהו, אבל תענית אסתר לעולם לא תתבטל. כל הצומות התבטלו, י"ז בתמוז, עשרה וטבת, צום גדליה, תשעה באב, איך שכחתי את זה. עכשיו אתם מכירות את הרעיון הפשוט הזה על השישה צומות, שחור לבן, מכירות את זה? רעיון יפה? רעיון, סתם, וורט הלך, אפילו לא וורט, וורט הלך. שחור זה תשעה באב, לבן זה יום כיפור, הוא זה צום גדליה, היא זה תענית אסתר, ארוך זה י"ז בתמוז, קצר זה עשרה וטבת, ככה זוכרים ומלמדים את כל הצומות. והיום באמת זה יום מיוחד, זה יום שמשלב
שבאנו, תשימו לב, כאילו אנחנו צריכים להתגייס לאיזשהו מאמץ, כי הספריות נראות על פנים, וזה ממש לא נעים ללמוד ככה, כאילו לא מחווה את הספרים.
יישר כוח. ואנחנו באמת צריכים לשים לב למיוחדות של היום בשני הצדדים של תחילת המצור על ירושלים, המשמעות שלו, ויום הקדיש הכללי. קהילות שלמות נמחקו בשואה. בוקר טוב. קהילות שלמות נמחקו בשואה. אני כשסיפרתי לכם לפני בחודש את הסיפור שלנו, על הבן שלנו, אז הרי התחלתי בכל הסיפור על אמי, זכרונה לברכה. אתם זוכרות שהייתה באושוויץ ועברה פעמיים סלקציה אצל מנגלה, ותמיד חשבתי לעצמי כמה שהיא נשארה עוד מוצל, בוקר טוב, עוד מוצל האש, אבל נשארה. היא אחותה, זה כאילו כלום, אבל זה המון. וקהילות שלמות נמחקו לגמרי, וכשנמחקו לגמרי, אז מי יגיד קדיש, מי זוכר, מי ממשיך? אז באמת עשתה הרבנות הראשית דבר מאוד משמעותי, וקבע את היום הזה, ולכן היום הזה אנחנו מתייחסים, אני בטוחה שכל מי שמלמד היום, אולי כבר גם אתמול, מתייחס לשני הדברים גם יחד. אני לקחתי את הפן של אמונה בשואה. אני מראש אומרת שזו שיחה קצת, אני אעשה לזה הקדמה במילה, היא שיחה, שיעור, לימוד, לימוד. תשאלו הכל, תגידו הכל, אבל כמובן כמו תמיד, אבל זה קצת מעורר מחשבות מה שאנחנו עכשיו נעשה ביחד. מי שזה, אני מראש אומרת, מי שזה קצת גורם לבלבול, אז שתשכח מהשיעור. ומי שזה עוזר לה ומחזק אותה, מצוין. אפשר היה לא להיכנס לנושא הזה, אבל אני מפה רוצה לכל הנושא של אמונה בשואה לגעת בכמה דברים ביחד איתכם היום. ואני אתחיל, מכירות את הספר הזה, בוקר טוב, אני צריכה להתרגל לשינוי של המיקום שלכם, מרחוק, של הרב ארי אנדלר. מישהי פה נסע לפולין? הוא נוסע הרבה. אני לא יוצאת מהארץ באופן עקרוני, כל זמן שזה תלוי בי. פעם אחת, לא פעם אחת, זה מעדד לי פעם בכמה זמן, אולי כן לפולין, בעקבות בעקבות מה שהוריי עברו, בעקבות בבקשה, מה שאימא שלי עברה בעיקר, אבל אני לא יוצאת מארץ, אבל חלק מילדיי וכמעט כל האחיינים שלי נסו, ואפילו חלק מהם זכו לנסוע עם הרב אריה אנדלר. הוא הוציא ספר שנקרא מרחוק, ואני רוצה לפתוח פה בסיפור, בוא נגיד, לי עשה משהו. אחרי השואה הגיע הרב מסתמר, בלי להיכנס כרגע לרב מסתמר, הגיע הרב מסתמר לארץ ישראל. ואחרי איזו תקופה שהוא היה בארץ ישראל, הוא רצה לחזור לארצות הברית. ואז הוא בא אל החסידים שלו. הוא אמר להם, אני חוזר לארצות הברית. אבל החסידים היה להם מאוד קשה, במיוחד אחרי השואה. רצו כל כך חיזוק, רצו הכל. ניגש אליו אחד החסידים, ואתם יודעים, החסידים היו מדברים עם הרבי בגוף שני ורבים, אתם. ככה הם היו, זה ידוע. אתם, הוא זה הוא ואתם. לא הרב אמר, ואפילו בטח לא אתה, אתם. אתם משאירים אותנו ככה בארץ ישראל לבד, שאל אותו חסיד את הרבי. אז הוא אמר הרבי, וכי מה? ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית השנה, אנחנו משאירים לבד? פשיטה, יש פה את הקדוש ברוך הוא. אבל החסיד לא מוותר. החסיד שואל, למי נכניס, אני לא יודעת אם אני אומרת את זה נכון, אני לא יודעת יידיש, קוויטלך, זה הפתקים שמכניסים לרבי. תתפלל על זיווג, תתפלל על בריאות, תתפלל. נדמה לי זה נקרא כך. למי נכניס את זה? ואז אמר הרבי תשובה מדהימה. פשוט מדהימה, זה גם מופיע פה בכריכה מאחורה, וזה מה שכבש אותי כשראיתי את הספר הזה. ישיב הרבי, ואני מדברת פה על תקופה מיד אחרי השואה, לך לבית המדרש, מצא שם וכתוב, יהודי שמספר של אושוויץ חקוק על זרוע, והוא עדיין מתפלל, לא תוכל למסור את הפתקים שלך. תחשבו רגע על המשפט הזה, מה מיוחד בזה? אם יש עוד יהודי, אמר הרבי, שאחרי כזאת שואה נוראית עומד בבית הכנסת, בבית מדרש, מספר חקוק לו על הזרוע, והוא מתפלל, הוא כנראה כל כך קרוב לריבונו של עולם, יותר ממני, אמר הרבי, תיתנו לו את הפתקים. זאת אומרת, זאת באמת שאלה. מה זה מובן מאליו? אחרי כזאת שואה נוראית, זה לא לאבד גם 6 מיליון? סתם אני חושבת במיקרו הקטנצ'יק שלי, מה יצא מאמא שלי בן אדם אחד? עשרות רבות של אנשים, כאילו, זה בכלל לא, זה לא 6 מיליון, זה מיליארדי מיליארדים. אני לא יודע בכלל איך עומדים כזה דבר. אז אחרי כזאת טרגדיה נוראית, אחרי, היו כבר פוגרומים ואנטישמיות וקיימת עדיין, אבל לא בצורה כזו, אחרי הכל עומד יהודי, וכנראה לא אחד ולא שניים רבים, ואני ראיתי את זה בביתי על הוריי, אחרי כזאת שואה נוראית, אמונה, מאיפה? איך? באמת? אין שאלות. זה לא אנושי לשאול, עוד אגב, יש לי שאלות על מה שאמרנו עכשיו, רק נפתח את זה. באמת, זה דברים לא פשוטים. אני, לפני שאני שומעת אתכם, אני אומרת, זה קצת אני נוגעת פה במשהו שאני פותחת לא פשוט, אבל יש לי רק בקשה, מי שקצת מתעייפת באמצע, הוא לא בא לה להמשיך, אין לי בעיה, רק שתברר מה גמרנו בסוף, כי להישאר פה, וזה חשוב מאוד, כי זה מהלך של השיעור. אני אמשיך עוד רגע עם עוד סיפור, ואז מתחיל, איפה, אבל למה את זה לא סימנתי את הסיפור השני? טוב, אני אגיד אותו בעל פה. הרב אנדלר מספר שהוא היה מגיע כל פעם בנסיעות שלו ליער הילדים. אני מבינה שיער הילדים זה אחד המקומות הלא פשוטים. טוב, אני לא רואה את זה כאן. לא, אבל אני כן אמצא. נכון, אני אמצא? בעזרת השם. ואם לא גם טוב. מצאתי. הגיע ליער הילדים, ואחת הבנות פונה אליו ואומרת לו, בגללך הרב לא אמרתי היום פסוק באשרי שבטיך. איזה פסוק? הוא שואל. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, השיבה. הנערה הייתה בטוחה שאני אתכווץ ומשמע הטענה שלה, שיחשוש. אבל אני השבתי לה, ברוכה הבאה בשערי התפילה האמיתית. כשתמה על תשובתי, הסברתי את עצמי. כל אחד מאיתנו אומר בכל יום את הפסוק הזה. אני אפילו אמשיך יותר, יש לנו על תור השם, אחר כך בצדיק, צדיק השם. באמת, יש לנו שפע של... אנחנו מעלילים, משפחים את ריבונו של עולם, ועוד להגיד תור השם לכל. כל אחד מאיתנו אומר כאן הרב אנדלר, וכל יום אומר את הפסוק הזה, למרות שכל אחד מאיתנו יודע שיש מקרים המתרחשים בעולם שבהם לא ניכרת, הוא לא כותב את זה, אבל אני כן מרשה לעצמי להוסיף, בעיניים האנושיות. ברור, תוכנית אלוקית שהיא טובה, זה פשיטה לנו, בטח למי שיושב כאן, אולי לא לכל מי שישמע את זה ככה ירגיש, אבל זה פשיטה לנו, אבל לא ניכר בעיניים שלנו מידה טובו, אולי להפך. מדוע בכל בוקר אנחנו אומרים את הפסוק הזה? ואז הוא ממשיך ואומר, אני אקרא עוד משפט פה. כשאת מתפללת, הוא אמר לה, ושואלת שאלות, זה מצעיר שאת מקבלת את הבורא כמלך, כאחראי, כבעל הבירה. דווקא, וזה משפט חשוב, נקודת המשבר מביאה את האדם, בבקשה, מביאה את האדם לשאול, וזאת מתוך הכרה אמיתית באדון הכל. אני פותחת באמת כאן במשהו שהוא טיפה מסוכן, אני מודה ומתוודה, אבל אני בשיעת הדשמיה רוצה באמת לכוון פה רק לחזק, ולא חלילה שאנחנו מזה נחלש. מותר לשאול? חובה לשאול? אסור לשאול? לכל אחד מותר? לאנשים מיוחדים מותר? אנחנו צריכים לעורר שאלות? או אם יש לנו שאלות, בוקר טוב, או אם יש לנו שאלות, אנחנו, בוקר טוב, נשאל ונתמודד עם זה. איפה זה פוגש אתכם? לפני שאני אמשיך פה בעוד איזה סיפור מאוד חזק, אבל קודם כל אני רוצה לשמוע אתכם. לכן יש פה דפים, סליחה. סליחה, בואו נעביר לחומים. בוקר טוב. בבקשה. כן. בבקשה. אני לא הופכת את זה. מה אתם אומרות? מותר לשאול? אני עכשיו כבר לא מדברת אפילו על שאלה אם יש אלוקים בעולם. בואו, זה בטח פה אנחנו לא צריכים לברר את הדבר, אבל לשאול שואה נוראית. מיליון וחצי, מיליון וחצי תינוקות, ילדים שלא טעמו טעם חטא. אני כאן לא מדברת על קהילות, הרי ההשכלה הייתה בגרמניה, החסידות הכי גדולה הייתה בפולין, חסידויות שלמות, חסידות גור שהיא נשארה יחסית הכי הרבה. מה זה? קהילות שלמות נכחדו לגמרי, 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 לגמרי. יש בפתח תקווה קהילת מונקאץ', זה חסידות הונגריה. סיפר שם הרבי, הוא סיפר את זה לבעלי, הם הקימו לפני איזה 20 שנה, בערך 20 שנה, הם הקימו ממש אימפריה שם במרכז פתח תקווה, חסידות לא מונקאץ', מונקאץ'? לא משהו מונגריה, נדמה לי כן מונקאץ', לא, אחד מהם. והוא אמר, ממש לא נשאר זכר מהקהילה, הרבי הזה הוא איזה צאצא של צאצא, כולם, כולם, חסידויות, צדיקי יסוד עולם, כולם הלכו להשמדה. סוף 2000 שנות גלות, השיא, איך תמיד אני אוהבת לשמוע, יש שיעור של הרב אליקים לבנון על, על ההיסטוריה של עם ישראל, הוא מתאר את זה הרב אליקים כאיזה גרף כזה, שמתחיל, מתחיל את זה עם כל השלבים, אברהם אבינו, ומגיע בית ראשון, הוא אומר יש עלייה, ואז יש איזה ירידה, ואז בית שני, יש עלייה, ואז הוא אומר ירידה, 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 יש כל מיני פיקים בדרך, ירידה, 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 הוא אומר, אתה מגיע לשפל נוראי, במצב שלנו כיהודים, במצב של עם ישראל, השיא הכי נמוך פה זה, טוב, זה באמת השואה, ומפה הוא אומר, אנחנו רק עולים. והרי היהדות כמעט ומחקו אותה. תמיד רצו למחוק אותנו. זה לא נולד היום מהיטלר הרשע. בכל דור קמים עלינו לחלותינו. מספר הרב סולובייצ'יק בספר שלו, בסוד היחיד והיחד, הוא מספר שבזמן השואה הוא היה בארצות הברית, הרב סולובייצ'יק. הוא מסתובב, לא יודעת איפה בארצות הברית, זה לא משנה. והוא ראה נוצרים מסתובבים, ואומרים ליהודים, תקשיבו חבר'ה, תתנצרו, אין כבר יהדות. היטלר חיסל את אירופה, כבר בשנת 44, אולי קרוב ל-45, ממש בסוף המלחמה. היטלר כבר חיסל את אירופה, כבר הגיע לאסיה ולאפריקה, לכל מיני מקומות. אין כבר כלום, תתנצרו. זאת אומרת, מבחינת העולם, בתשעה, ב-1945, מחקו את היהדות. אפלא ופלא, 3 שנים, לא רק שנמחקה, לא נמחקה היהדות, שאין כזה דבר אף פעם, קמה מדינת ישראל. אפלא ופלא, מה קורה לנו? 71 שנות מדינה, קפצנו מ-600,000 יהודים, לכמה יהודים יש היום? אל תספרו את הערבים, הם לא מעניינים אותי. כמה יהודים יש? תמיד ביום עצמאות נותנים מספר. 9 זהים איתם, 9 ומשהו איתם. לא, יותר מ6, אנחנו כבר 7, אם לא 7.5 אפילו. בארץ, בארץ. פי 10, למעלה מפי 10. איזה נס. אבל אני עכשיו עוזבת רגע את הנס, לא רוצה לעזוב אותו אף פעם, כן? נס שבכלל אי אפשר לעמוד אותו במילים. אבל מה, לא לשאול שאלות? לא לשאול כאן שאלות, טוב השם לכל, רחמיו על כל מעשיו, אנחנו לא אומרים את זה בסימן שאלה, אנחנו אומרים את זה בסימן קריאה. אז דקה לפני שאני אשמע אתכם, עוד סיפורון קטן, גם הופיע פה בספר, אבל גם זכיתי לשמוע אותו באיזה שיעור פעם. עוד רגע אני אגיד לכם של מי. אתם הייתם פעם בשם עולם, בכפר הרואה?
כן.
מכירות את זה? באיזה מסגרת?
במסע
שאני באתי. יש, כמו שיש יד ושם בירושלים, אז הקימו בכפר הרואה, כדאי לכל אחת להגיע לשם. כדאי עם קבוצה, זאת אומרת, עם קבוצה, זה לא רק לבוא להסתכל, זה גם לשמוע שם. יצא לי להיות שם כמה פעמים, אפילו אני כדור שני אחרי השואה, יש שם גם תוכנית היום לאנשים כמוני, שההורים כבר נפטרו והם היו בשואה, שהם יעבירו את הסיפורים. אז יש תוכנית כזאת, אני חשבתי, כאילו לא סתם לספר את זה, יש תוכנית כזאת איך להעביר את זה אחר כך בארץ, אני לא הגעתי לזה, אבל יש לי כמה חברות שעושות את זה, ומי שמנהל את זה זה הרב קריגר, הרב אברהם קריגר, יהודי יקר, ופה יש סיפור עליו מדהים. אני שמעתי גם את הסיפור הזה מהרב קריגר פעם באיזה שיעור. הרב קריגר שהקים את שם עולם, לא יודעת אם הוא הקים, הוא המנהל שלו, פגש בארצות הברית פעם את אלי ויזל. על אלי ויזל שמעתם? אלי ויזל הוא ניצול שואה, הוא גדל ברומניה, ניצול שואה, והוא גדל לבית חסידי, אבל בהגדרות אחרי השואה הוא הגדיר את עצמו כבר רחוק מתורה ומצוות, ככה הוא הגדיר, אני לא מגדירה אנשים. והם היו חברים טובים והם נפגשו. אלי ויזל היה קיבל פרס נובל, והוא דמות ידועה, נפטר לפני כמה שנים. בקיצור, תקשיבו סיפור מדהים, בפגישה ביניהם, בין הרב ויזל, הרב ויזל, בין אלי ויזל, עשיתי לנו כבר הרב, בין אלי ויזל לרב קריגר, פגישה ביניהם, ופתאום הרב קריגר אומר, אוי, עכשיו הגיע זמן תפילה, איפה יש לי כאן בית הכנסת, ובארצות הברית הם היו באיזשהו מקום, אז הוא אומר לו, אני הולך להתפלל איתך, הוא אומר, לא, הם היו חברים, אתה לא הולך להתפלל איתי, אתה לא צריך להתפלל בגלל שאני מתפלל, הוא אומר, אני מתפלל גם, הוא אומר, אתה מתפלל, חזרת בתשובה? הוא אומר, לא חזרתי בתשובה, ממש לא, אבל אני מתפלל. טוב, אחרי התפילה אני רוצה לדבר איתך. הם חוזרים מהתפילה, אומר אלי ויזל, איך התפללת עכשיו? איך התפעלת את תפילת 18? עכשיו אז הוא אומר לו, הרב קריגר, הכל הגדול, הגיבור, הנורא, הכל עליון. הוא אומר, גם אני אמרתי את זה. רק שאמרת את זה בסימן קריאה, ואני אמרתי את זה בסימן שאלה. כמו עם טוב השם. הכל הגדול, הגיבור, כל עליון. ואז אמר אלי ויזל, סיפר לו משהו, אני זה נחרט לי מה שקראתי את ה... אבל שמעתי, אבל קראתי את זה פה, זה יותר נחרט לי. סיפר אלי ויזל, אני כל הזמן שואל, אני פונה לקדוש ברוך הוא, אני שואל, ואני שואל אותו, אתה גדול, אתה גיבור, אתה טוב, אתה צדיק? ואז סיפר אלי ויזל, שהוא היה ילד קטן, הוא גדל לבית חסידי, וכשהוא היה חוזר מהתלמוד תורה, כשהוא היה תינוק, ממש קטן, תלמוד תורה בגיל שנתיים, שלוש, אמא שלו לא הייתה שואלת אותו מה הרבי לימד היום. מה הייתה שואלת אותו? בוקר טוב. מה אתה שאלת את הרבי? ואז פה יש איזה סיפור שלם סביבם, ואני עכשיו שואלת אתכם, יש מקום לשאלות אמוניות? חובה, אסור, רשות, מומלץ, להתרחק? בבקשה, נתחיל. אני אומרת, סליחה, אם מישהי זה קשה לה וזה מערר לה משהו, אז היא יכולה לא לשמוע, זאת אומרת, לעשות מה שהיא רוצה. רציתי להגיד ללכת לשתות, אבל לא. אני לא אגיד מה לעשות. אני באמת רק באה ממקום אחד, אני עושה את זה מאוד מאוד בזהירות, אבל זה חשוב לי. כן, בבקשה. עצם זה שאני שואלת,
אז זה מקרב אותי דווקא, אבל כן, הנקודת הנחה צריכה לבוא בתוך מקום כאילו מקום שבסוף בסוף גם אני לא אקבל תשובות, אני אסליחה, וגם להבין שלא לכולם
מתאים לשאול,
וזה לא
מכולה. טוב, את גמרת את השיר, אמרת כל כך הרבה דברים יפים ונהדרים, אני כבר אחזור על הכל, אבל בוא נתחיל מזה שאת אומרת שזה גורם לי לקרבה. אני מרגישה שאני שואלת, כמובן, הנקודות החשובות שאמרת אחרי זה, בענווה, שזה לא יהיה תלוי, אני מקיימת מצוות או לא, לא להכל יש תשובות. לכתחילה גם לא. ובטח אני, מי אני שיהיה לי תשובות, אז אני אומרת, אז מה שווה שאני אשאל? את אומרת שזה מקרב אותי. אני מרגישה ככה דו שיח יפה. תודה. מה אתם אומרות? אם יש לכם דוגמאות במה שואלים, עכשיו תראו, אני כאן הרבבתי את הכל, כללי, פרטי, כי אנחנו זו חבילה אחת. אנחנו מדברים על יום כזה שיש לו כזאת משמעות גם תחילת המצור, גם העניין של יום הקדיש הכללי. יש פה משהו של עם ישראל שלנו. איך אנחנו, מותר לנו לשאול? אסור, מה אתם אומרות? אתם שואלות?
אני מרגישה הרבה פעמים שפשוט אין תשובה.
ואז?
שאומרים, הרבה אומרים, תשאלו בטח בזה. אז כזה, נגיד, איפה אלוהים היה בשואה? אז מה יגידו לך?
מותר לשאול איפה אלוהים היה בשואה? אני חושבת ש... לא אגיד חובה, אבל בהחלט מותר.
זה באמת מעניין, כאילו איפה הוא היה. זה לא... היה לנו במסע שואה בארץ, אני הייתי פה בארץ, היה לנו בדריך שגם הוא היה דור שני, והרום שלו היה להם סיפור ממש קשה. ואז הוא אמר לנו, שתמיד אנשים אומרים שבזכות זה בסוף קמה מדינת ישראל. והוא אמר לנו, אני חושב שזה לא נכון, כי זה יכול לקום בעוד מלא דרכים, כי קרה משהו זוועתי וזה לא קשור לכלום.
יש הרבה, אבל יש הרבה תשובות. השאלה אם הן מספקות אותך, כאילו, יש תשובות לאיפה השם היה בשער.
מה הכוונה מספקות אותך?
לא יודעת, יש דעה שאומרת ש... זה נשמות שהיו צריכות לעבור איזשהו תיקון. אוקיי, וברגע שהם סיימו את התיקון, אז זהו, אבל מי?
אני לא נכנסת אפילו עכשיו לתשובות, לשאלות. אני אגיד לכם למה, כי לא בזה אני כרגע רוצה לגעת. אבל השאלות שמתעוררות, זה נורמלי שאני שואלת כבן אדם?
זה לגמרי נורמלי.
צריך כאילו לטוף מאיזה מקום השאלות מגיעות.
מתוך מים מגיעות. נכון. בדיוק. ממש כך. ממש כך. לא שומעות אותך. אני שומעת, אבל ביציע הם לא שומעים.
אמרתי שאני חושבת שלשאלות יש גם ערך עצמי, בלי קשר לתשובה.
מה הערך?
שיש כל מיני דברים, אבל המון פעמים אתה מציב שאלה, ובעצם מתחדדים לך דברים עושים, גם אם זה לא בא בשביל
השאלה. יפה. מישהי מרגישה שלא מתאים לשאול? שזה מסוכן לשאול? מסוכן לשאול?
תלוי.
תלוי, נכון? תלוי במה? תלוי, בכל מה שאמרתם, תלוי מתוך מה אני בא. כי אם אני בא...
איזה מצב אני גם.
גם איזה מצב אני, נכון מאוד. תלוי גם מה אני רוצה להשיג בשאלה. זה אולי מה שאומרת, באמת תלוי מה אני רוצה להשיג.
הרבה פעמים כשרוצים להראות מישהו שמישהו עבר עליו משהו קשה, איזה חזק הוא, אז אומרים, הוא לא שואל שאלות.
אני קשה לי עם המשפט הזה. אתמול העברתי באיזשהו מקום, אז אומרת איזו אישה אחת, גם את הנושא הזה, בגדול, כן, פה לקבוצה זה משהו אחר יוצא, ברוך השם. ואז היא אומרת, לא, ממש אפילו היא כעסה. באיזשהו שלב כבר רגשתי לא בנוח, אבל אמרתי, ככה לא מדים תורה, מתוך בירור, לא נבלתי. זאת אומרת, לא היה לי נעים גם היא. ככה היא אומרת, אישה, אומרת לי, הרבה יותר מבוגרת גם אני, אומרת לי, מה פתאום? זה אתם. קודם כל הרגשתי מה זה בנוח להיות אתם הצעירים. איזה כיף. זה אתם בדור שרוצה להבין, רוצה להרגיש... אולי זה טוב שאני אלך ככה לכאלה קשישים, אז אני מרגישה צעירה. אתם רוצים להבין, אתם זה... אני יש לה אמונה תמימה, לא שואלת כלום. עכשיו על פניו, באמת תשאלו את כל הסבתות, סבים... לא, זה ממש הכיס אותה.
זה ממש כאילו, אני רואה איזה, כאילו, גודל זה תורה. זה דור שהוא לא מסתפק בכאילו...
נכון, נכון. רואים שכבר אתם קוקניקיות, נכון לגמרי. נכון? מה לעשות? זה כל היום מולנו. אני לא יודעת איך אני עוברת עוד חודש לצד השני, אני לוקחתי איתי את הקיר, אפשר? כמו שאני עוברת איתכם עם הקיר. אני באמת, אני מסכימה איתך לגמרי שזה גודל. אני לא משנה, היא אומרת, כל השאלות האלה הן רק גורמות לכפירה. עכשיו, יש בזה משהו, אתם יודעת, רבי נחמן כותב על זה, מדבר על זה הרבה. הוא אומר שלא כל אחד ישאל. צריכים להיות מאוד ישרים עם עצמך. מה מניע לשאלה? מאיזה מקום אני בא? אני בא בענווה. ושזה לא יהיה תלוי, קיבלתי תשובה, אני מקיימת את המצווה, לא קיבלתי, לא מקיימת. זה לא אמור לעבוד כך. אני מרגישה, ואני רוצה עכשיו לחדד את זה, ועוד רגע נתחיל פה בכמה מקורות קצת קשים, אבל חשובים. אני מרגישה שהשאלות, בכל אופן אצלי, השאלות, אם אני באמת נקייה בדבר, הן רק חיזקו אותי. עכשיו, מה הכוונה השאלות רק חיזקו אותי? אני אגיד משהו במישור רגע אישי, לפני 29 שנים, כשנפטר אבי, היו לי המון המון שאלות. והיה לי מאוד קשה, אני עכשיו אדבר כמו ילדה, אבל זו הילדה שלי. שאלות פרצו לי, איך יכול להיות אדם שעבר את כל מה שעבר ומסר את נפשו לעם ישראל. היה אחרי כל השואה הנוראית, היה באצל, מסר את נפשו על מדינת ישראל. אדם ישר, אדם זה, לא משנה, אלף ואחד דברים, ואני פתאום הרגשתי איזה בונג. וניבלתי, אני לא אשכח את זה, ניבלתי מזה שאני בכלל מעיזה לחשוב מערערת על איזה משהו. והתחלתי יותר ללמוד דברים. ברוך השם, זכיתי גם לפני זה ללמוד. עכשיו, זה לא דווקא שחיפשתי... שאלות ותשובות, ספר איוב, מה התשובות שלו? לא. והרגשתי שבעצם זה שפניתי לקדוש ברוך הוא, בהצילו, תעזור לי, דבר אחד מאוד התחדד לי, וזה התחזק לי יותר ויותר, ועוד מעט אני אראה לכם את זה, בזה קטע יפה של רבי נחמן, שראיתי אחרי שנים. זה כמו איזה ילד קטן שעומד ומתחנן לפני ההורים שלו. כמו איזה ילד קטן. הרגשתי כזאת קטנה. אבל למי אני פונה? אין לי על מי להישען, רק על ריבונו של עולם. אז השאלה מאיזה מקום באמת הדברים באים? הם באים בזה ש... אני גם לא יודעת אם זה... את אומרת נטה, אומרים כולם לשאול ואין לנו את כל התשובות. קודם כל, יש תשובות. אני אישית לא יודעת הרבה תשובות. אני בטוחה שיש הרבה תשובות. אבל גם המון דברים אף אחד לא מבין. לא מבין. מישהו יכול באמת להבין שואה? תיקון, הם גמרו את התפקיד. לא יודעת, אני אפילו לא נכנסת. בעקבות זה קמה מדינת ישראל, אני גם לא אוהבת את כל... אני לא יודעת, לא יודעת. איך כתוב אצל הנביא, כי לא מחשבותיה מחשבותיכם ולא דרככם דרכי. אז מצד אחד אני אומרת, על מה יש לשאול? אני לא מבינה. מצד שני, יש עת לכל דבר. לא סתם אומר שלמה המלך בפרק ג' יש עת לבכות ויש עת לשחוק. כן, אנחנו מדברים על זה במידות, כמה שהתחלנו קצת. אני חסידת הטבעיות. האדם קשה, תזעק. לא, לא, הכל בסדר. לא, 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 אני לא מתמודד עם כלום. אני מרגישה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא בגלל מה שאמרת רות בקטע שזה דור ששואל וחוקר, ובאמת, ברוך השם, ברוך השם, אנחנו בדור שמברר. אני גם דנה לקו זכות את אותה אישה מה זה כעסה? כאילו, כי אולי היא קצת חוששת שכל השאלות האלה יערערו. באמת, אני אומרת שוב, רבי נחמן אומר, אל תשאל. הוא אומר, שאלות זה ליחידים, צדיקים, שהם ישאלו. כל מיני צדיקים. לא אני. וגם לא מעט אנשים. נעמי, אני אגיד לך, רגע, סליחה, אני הגעתי למסקנה שאין שאלות של כפירה, יש אולי תשובות של כפירה. לא ביררת נכון? יש לך תשובות של כפירה. למה שאלות זה כפירה? זה בא מתוך בינה שנתן הקדוש ברוך הוא, ובא מתוך, איך הוא אומר פה אלי ויזל, הוא אומר, אני שואל כל היום, אני, אז רב קריגר אומר לו, אני שמח שאתה שואל, אתה מאמין שיש מישהו שאפשר לפנות אליו? החשש שלא נדע מהאדישות, אין לי למי לפנות, אוי ואבוי.
אני רוצה להבין למה, או אני
מתיימר
להבין למה.
אורי, אני אתן לך תשובה קטנה. מכירות את הספר של חני ויינרוט, עולם הפוך ראיתי? כדאי, כדאי, מאוד, מאוד. נטע, איך קפצת? סליחה, לא אמרתי, אולי אני לא רואה כפול וראיתי אותך. אין לי בעיה גם לשכפל אותך, אבל... מכירות את זה, אני ממש ממליצה על הספר הזה, עולם הפוך הייתי, כתבה את זה חני ויינרוט, שהייתה, כמו שאתם בטח שמעתם עליה, הייתה בגיל 26, הייתה כבר חולה ונפטרה בגיל 35 עם שלושה ילדים, וכתבה דברים מדהימים, מדהימים. אני הייתי מוציאה משם, לא מספיקה אפילו להביא לכם. יש שם הקטע, בדיוק אורי מה שאת אומרת. היא אומרת, כולם הרי תמיד אומרים אל תשאל למה, תשאל למה, נכון? אז היא אומרת את זה אחרת. היא אומרת, אני שואלת למה, אבל תראו איזה למה אני שואלת. היא אומרת, אני לא שואלת למה יש לי איסורים, למה יש לי צרות, למה שם ישמור, היא הייתה חודשים אחרי לידה ותוך כדי הנקה, שם ישמור גילתה שהיא חולה ו... ופתאום נשארו תינוקות, ומה אני מתמודדת? היא אומרת, אני שואלת, לא למה יש לי צרות, אלא למה יש לי דברים טובים. איזה משפט פשוט. אני, מה זה, ניסיתי להתעמק בזה, אחרי זה אמרתי, וואי, מה זה תודה? תודה שהיא סדרה לי את הראש בזה. היא אומרת, אני שואלת, למה זכיתי להתחתן? היא אומרת, עם דובי בעלה, היא אומרת, עם דובי. למה זכיתי לשלושה ילדים? למה אנחנו לא שואלים את זה? למה רק ממעמקים קראתיך השם? אז קודם כל, הלמה, אני לא יודעת אם אנחנו מחפשים באמת תשובה של למה קורים דברים. כי באמת אנחנו קטונו לעולם לא נבין. אבל אנחנו כל כך רוצים את קרבת השם. הרי איך הזל אומרים? כשאחד מבני החבורה נפטר, חבורה זה עם ישראל דרך אגב, תעשה כל החבורה תיקון. מה שצריך לאיסורים, אני מדברת בלי מקורות, כרגיליתי. אנחנו נראה את זה בגמרא, אני אומרת נראה בעזרת השם. בגמרא, חז"ל אומרים את זה בברכות, באים על האדם איסורים, מפשפש במעשיו. אני, משהו צריך להתעורר אצלי. לא, לא, בסדר, אני לא, אני ממשיכה. משהו להתעורר. להגיד למה כואבת לי הרגל, כי הלכתי למקום לא טוב, אני בחיים לא עובדת כך. יש כאלה, לא יודעת. למה יש לי פצע בלשון, כי דיברתי לשון הרס, כבר צריך להיות לי פריחה שלמה עם כל הדיבור. לא יודעת מה. אני לא סיבה למה משהו ספציפי קורה. אבל כשבאים דברים, שאדם ישאל, עכשיו, מה זה באים דברים? אני כרגע עוזבת פרטי, למרות שהכל פרט וכלל, תמיד אנחנו אומרים, הכל מתחבר. אבל הייתה שואה? מה? לנו זה קשה. אני אגיד אפילו לי, לא בגלל שיש לי יתרון עליכם, רק בגיל יש לי יתרון עליכם. ואתם, שזה עוד, אני חושבת, אתם, הילדים שלי זה עוד. להגיד, אני באמת לא מבינה את זה, לא חוויתי. איך אמא שלי אמרה? היא דווקא לא אהבה את המסעות לפולין. היא אמרה, לא, זה, גם זה לפרנס את הפולנים, וגם היא אמרה, אי אפשר להבין את זה, ועזבו. לא, 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 זה לא, היא, אני זוכרת, היא לא אהבה, זאת אומרת, שנסעו הנכדים, כשילדים שלי נסעו, היא כבר לא הייתה באפשרות לדבר, אבל כשהאחיינים שלי הגדולים נסעו, אז היא אמרה, תיסו, אבל זה לא, אי אפשר להבין את זה לעולם. לעולם אי אפשר להבין, כי זה באמת לא נתפס. לא נתפס. אבל מצד שני, אתה אומר, ריבונו שלו, עשית לנו כזאת טלטלה, מה אני עושה עם הטלטלה הזאת? אני צריכה משהו לעשות. מה זה לפשפש? הנה, תסתכלו רגע במקור שתיים. רואה אדם שאיסורים באים עליו, אני אומרת פה, איסורים כלליים פרטיים, יפשפש במעשיו, שנאמר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן בינה לאדם, תשאל, זה... לא יודעת, אמרתי לכם, אני חסידת הטבעיות. הקדוש ברוך הוא, זה בוער בי, אני פורצת. איך זה יכול להיות? כאלה דברים. מה אני צריכה לעשות עם זה? אז ההפך, אני מרגישה שזה בא ממקום שאתה הכי רוצה להתקרב לריבונו שלם, כי אני ילדה קטנה, תינוקת, ואתה מלך המלכים. קח אותי, תאמץ אותי כמו הורה לילד, ותעזור לי. אם השאלות הן באמת מבלבלות, הן מרחיקות, הן... כמו שנטה אמרה, כל הזמן אומרים לנו לשאול, ובעצם אין תשובות להרבה דברים. אבל אם, אני חושבת, מה איך כותב רבי יהודה הלוי בכוזרי, במאמר חמישי, הוא אומר, יש נפש נבוכה ונפש לבה. רובנו נפש נבוכה. נבוכה זה לא, יש אלוקים, אין אלוקים. נבוכה זה קשה לנו עם כל מה שקורה. קשה. יש לנו איסורים בעולם, ארץ ישראל נקנית באיסורים, תורה נקנית באיסורים. כן, איסורים, מפורש. לא, אנחנו לא מחפשים את זה. זה קיים. ארץ ישראל נקנית באיסורים, נקודה. אז מה, אני צריכה להגיד לעצמי, טוב, אני רק עוסקת בעשה טוב ולא בסור מרע, זה קשה. אני לא, אני רוצה להקריא לכם קטע, הקטע הזה הוא לא קל. אם תרצו, אני אשלח את זה, לחבורת החברותה שלי, והם ישלחו את זה למי שרוצה. כי אין לי, אני לא בוואטסאפ של המדרשה. וטוב לכם שאני לא בוואטסאפ, הייתי חופרת לכם. אני לא יודעת מי החופר, למי? שנייה. אז אם תרצו, קטע מאוד חזק. נו, מה יש לי היום? אני סימנתי את הכל והכל נעלם. הנה. היה יהודי בשם יוסל רקובר, חסיד גור. שמעתם פעם את השם הזה? אני רק אקדים ואומר שקראתי שיש כאלה אומרים שזה לא בטוח שבדיוק הוא כתב את זה. אבל אם הרב אנדלר כתב את זה פה, אני מאמינה. יוסל רקובר חסיד גור, היה בן 43, כשהגיעו הגרמנים, והוא הבין שעוד מעט הוא גם הולך למותו, הוא איבד בזה אחר זה את אשתו וששת ילדיו. ואז הוא כתב קטע, באמת תחזיקו רגע, תקשיבו לו שכלית, לא רגשית, בסדר? כי הוא לא קל הקטע, אבל אני חושבת שהוא חשוב. והוא כותב ככה, על היחס שלו לאלוקים. איני אומר כמו איוב, עודיני על מה תריבני. איני טוען שאלוקים צריך להורות באצבעו על חטאי, כדי שידע מדוע באו כל אלה עליי. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא מבקש שהקדוש ברוך הוא תיתן לי הסבר למה באים לי איסורים. כולנו מבינים שזה לא העניין. כי גדולים וטובים ממני, סמוכים ובטוחים, ששוב אין זו שאלה של עונש על חטאים. זה מה זה צריכים להיזהר? יצא ללמד את הנושא הזה מאוד, בדחילו רחימו באריאל שם, באוניברסיטה לבנות, בהגדרה, באמת רחוקות מתורה, מצוות, ואז אמרתי, בטח, זה עונש, ואמרתי, מה עונש? אנחנו מבינים חשבונות שמיים, מה זה כל המושג של צדיק ורע לו? משהו יחיד ומיוחד מתרחש עכשיו בעולם. אנחנו שרויים בעידן של הסתר פנים. הוא ממשיך פה, ואז הוא אומר, יש לי דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא, ממנו לקחתי גם את הכותרת של השיעור, את הפסוק הזה באיוב, אין יקטלני לא היחל. דרך אגב, איך זה כתוב עלו באלף? הכתיב הוא באלף, לא היחל. הוא קוטל אותי, אני לא מייחלת. מה זה לייחל?
לשייך,
לרצות, ככה, כמו איזה כיסופים להשם. כל הפרשנים אומרים שהלא, הכתיב הוא א', הקרי הוא ו'. יקטלני, לא היחל. ואז הוא אומר כך. קראתי את הקטע הזה עשרות פעמים, והוא עושה לי את המצמרמורת. אני מת בשלום, ככה לא עושה, רק עובר ממש לפני פטירתו, אחרי שכל המשפחה הושמדה. אך לא בסיפוק. חבול, אך לא משועבד. מריר, אך לא מאוכזב. מאמין, אך לא מתחנן. מאוהב באלוקים, אך לא אומר אמן, אמן עיוור שלו. דבקתי בו, אפילו כשהרחיק אותי. שמרתי את מצוותיו, אפילו כשהסר אותי. אהבתי אותו. הייתי ונשארתי מאוהב בו, אפילו כשהשפיל אותי עד אפר. עינה אותי עד מוות, שם אותי ללעג וכלס. הרבי שלי נהג תמיד לספר לי, הוא אומר, מעשה ביהודי שברח מהאינקוויזיציה בספרד עם אשתו ובנו, נאבק לחצות בספינה קטנה את הים הסוער, הגיע לאי, ואז הבזיק ברק, היכה למוות את אשתו. דרך אגב, תמיד שקראתי את זה אמרתי, ברק גורם למוות? נו, לא היה לנו לפני כמה חודשים סיפור כזה. ברק היכה למוות את אשתו. רוח קמה והטילה את בנו לים, בודד, ערירי, עירום, יחף, חבול מצליפות השערה, מהברק והרם, שערו סתור, ידיו מושטות השמיימה, המשיך היהודי בדרכו ופונה אל אלוקים. אלוקי ישראל, אמר, נמלטתי לכאן כדי שאוכל לעובדך באין מפריע לשמור מצוותיך, לקדש את שמך, אלא שאתה עושה הכל כדי שלא אאמין בך. אם עולה בדעתך שתצליח במסות הקשות האלה להסיט אותי מדרך הישר, הרי אני מודיעך, אלוקיי ואלוקי אבותיי, שדבר מכל אלה לא יועיל לך במאום. אתה יכול לעלוב בי, איפה הכוח להגיד את זה? אתה יכול להקוד בי, אתה יכול ליטול ממני את היקר והטוב מכל שיש לי בעולם, אתה יכול לייסר אותי עד מוות, אני אמשיך להאמין בך. אני אוהב אותך תמיד, תמיד, רק אותך, על אפך ועל חמתך. ואלה גם מילותיי האחרונות אליך. ואז הוא ממשיך, זה כאילו הסיפור, מה שהרבי אמר לו, ואז הוא ממשיך, יוסל רק עובר, ואומר לקדוש ברוך הוא, ואלה גם מילותיי האחרונות אליך, אלוקיי הזועם, דבר מכל אלה לא יועיל לך במאום. עשית הכל כדי שתחזב ממך, כדי שלא אאמין בך, אבל אני באמת בדיוק כפי שחייתי. מאמין בך באמונה שאין לערר אחריה. השתבח שמך לעד, אלוקי המתים, אלוקי הנקמות, אלוקי האמת והדין, שבמהרה ישוב יגלה את פניו לעולם. שמע ישראל, השם אלוקיך, השם אחד, בידך השם אפקיד רוחי. מה אתם אומרות?
בכיף לא.
חמודה שאת אומרת את זה כך. למה? שהוא מרגיש כך. איך מגיעים לזה? אין שאלות, אין הרהורים. לא, הוא גם לא מנסה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, באמת איזה, זה מדרגה, אמרת כיף לו, כן, מדרגה ענקית.
לא, אבל הוא כאילו תומך, אבל הוא אומר, כי זה לא מפקש עם האמונה.
אתם מבינות איזה עוצמה?
הרבנית, אבל יודע שאם כאן הוא שאל, באמת ש... כאילו שלא נדע, אין תשובות.
בסדר. הוא אומר את זה, באמת, איך הוא אומר... מאוהב באלוקים, נכון, לא אומר המניבר שלו. זאת אומרת, זה לא מתוך איזה אני לא רואה, מתעלם מכל מה שיש. לא, אני לא מתעלם, זה קיים, אבל אני אוהב אותך.
אבל בסוף שגם כן קצת להתעלם,
כאילו בסוף נראה לי הכל יצא מהנחת. אם אתה מאמין, אין לך שאלות? ככל שאני אמין יותר, אין לי שאלות. תעשה, נכון.
אז מאיפה זה מגיע? כאילו אפשר לשאול שאלות
שהן
כאילו לא יוצאת מתוך
הלכה
כזאת, ואז לראות אם אתה מגיע
לשם או לא. זה מסוכן.
כאילו,
זה קצת מסוכן. זאת אומרת, לכן אני אומרת, אם לא עושים את התנאים, זה קצת בעיה לשאול. אם אני לא אבוא בענווה, לא שאת זה אמרת, אבל אני לוקחת כבר את הכל. אם אני אבוא בתוכיח לי.
אבל לפעמים מבחן מציאות, זה לא כזה קל. כאילו
מאוד לא קל. נכון. נכון. זה את מתכוונת? אני חושבת, מה זה יש מקום? יש מקום, אבל בזהירות. כן תהיה טבעי. ככה אני מרגישה. אני אומרת שוב, זה דעות. יכול להיות שיש מישהו שלא יש, יכול להיות, זה ברור לי. מה פתאום? לא להיכנס לזה בכלל. אני חושבת שאנחנו גם דור ששואל, כי זה באמת בא מתוך רצון ל... אתם יודעות מה? אני כל הזמן מספרת לכם סיפורים אישיים. אני זוכרת את אבי זכרונו לברכה, הוא כבר בגיל צעיר מאוד, מה שאני הייתי אפילו ילדה, הוא היה חולה בגיל צעיר מאוד, שנים רבות, כל מה שרק... איזו מחלה שהייתה כנראה, גם התקפי לב, גם אירוע מוחי, גם נפטר מהמחלה, באמת עבר המון המון. וכל הזמן כבר בקושי הלך, הוא היה מאוד יחסית צעיר, אדם בן 50 וכמה, בקושי ללכת, ככה, מכל מה שהוא עבר, אבל לא ללכת לדף יומי, לא לשאול את ה... כאילו, בפשטות הכי הכי, ש... אני לא הבנתי את זה אף פעם. אני, סליחה על ההתרסה, אני הרבה פעמים הייתי שואלת את אמא שלי כנערה, תגידי, את באמת לא שואלת כלום? אז היא אמרה, אני לא שואלת. איך אני יכולה, מה אני אשאל? איך אמרתי לכם אז בסיפור? נשארתי בחיים, היא אמרה, אז אני צריכה להאמין שיש לי תפקיד בעולם. אמרתי, וואו, אני בכלל לא שם. עכשיו, אני לא יכולה להגיד, דור השואה זה דור השואה, והסבים והסבתות של כולנו, זה דורות אחרים. אנחנו חיים היום בדור ש... זה מאוד טבעי, אתם יודעות מה? אני אנסה יותר לדייק. כן, גם אם יש חשש של... לא חשש, כאילו זה מתוך... הרי השאלה היא מתוך כאב, נכון? השאלה היא מתוך כאב. אז למה שאני לא אשאל אותה? למה שאני לא אשאל אותה? היא מקדמת אותי בזה שאני...
לא יותר בטוחה שבסוף היא תקדם אותך. יש הרבה אנשים ששאלו שאלות ולא
רוצות תשובות. ואני אגיד באותה נשימה, שיש לא מעט אנשים שחבל שלא ביררו דברים. אם אתה מצליח לחיות בלי לשאול, אין עניין לעורר לך את השאלה, ממש לא. אבל אם השאלה מתעוררת באופן טבעי, אתם יודעות מה? אולי זה נשמע חריף מה שאני אומרת עכשיו. אני לא רוצה שתהיה, אני מרגישה שאחרת קצת יש, אני מקווה שאני גם לא טועה, שיש קצת אדישות, אם אני, מה, זה לא כואב לי? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? שקהילות שעסקו בקודש, בתורה, תורה, תורה, נמחקו לגמרי? על מה? שיהודים היו צריכים להיאבק על קיום תורה ומצוות בצורה מטורפת? למצוא איזה שרוך ואיזה קליפת הפור אדמה וקצת שמן ובסתר להדליק נרות חנוכה וגם להגיד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? תקשיבו, זה באמת עוצמה. מאיפה כל הכוח הזה? אני מרגישה שזה מהקרבה הכל כך גדולה שלנו לקדוש ברוך הוא. תחשבו על זה רגע. זה באמת מקרבה מסוימת שהיא לא פשוטה, היא לא קלה. אולי פעם סיפרתי את זה, יש לנו איזה חברים שהם עברו טרגדיה מאוד נוראית עם הבן שלהם בצבא, טרגדיה נוראית, נוראית, נוראית. וכשהם ישבו שבעה ובאנו, איך שנכנסנו, אני לא אשכח את זה, זה כבר הרבה שנים, אז החבר שלנו אומר לנו, אני מקנה בכם, ירחם על מי להישען. איזה משפט. כאילו, אני אין לי את זה. אבל אחר כך כשנסענו, אז ככה דיברנו בעלי ואני, והוא באמת אדם יקר מאוד, אנחנו כל כך אוהבים אותו. ואמרנו, טוב שהוא גם מרגיש את ה... שיש על מה להישען. הוא לא מרגיש את זה על עצמו, אבל... אני אמרתי, יש פה, הלוואי ולכל אחד, הלוואי והוא היה כועס על הקדוש ברוך הוא. כועס עליו. אז לפחות הוא היה מרגיש שיש קדוש ברוך הוא. תסביר לי. מה זה כועס? זה לא במובן כועס חס וחלילה, כן? אבל זועק. אי אפשר שדברים יעברו לידינו ואנחנו לא. זה צריך משהו לעורר. מה זה לפשפש במעשיו? אז תגידו, לפשפש במעשיו זה לא לשאול שאלות. מה זה להגיד? איך אני מתחזקת בתורה המצוות, נכון? אבל זה מעורר אצלי משהו. את האמת, מה שעשינו עכשיו זה מערר, מעורר. חבל שעשינו, מצוין שעשינו. תגידו, זה נושא לא פשוט. מה, איפה אתם מרגישות? איפה זה פוגש אתכם? אם מותר לי לשאול.
תהיה נושא פוגש, כאילו, אני ממש זוכרת, שאני מרגישה שאני מתחזקת בתורה.
נעמה בכל, אתם שיניתם מיקום, אז צריכים פה להתרגל לכל הזוויות.
אני ממש זוכרת שהייתי במנדנק במסע לפולין, ועמדנו בחוץ לתי הגזים, ואז עמדנו במעגל והתחלנו לשיר אפילו בסתרה שבתוך הסתרה, ובדרך גם שם נמצא השם יתברך, ושם ממש התחילו לשאלות קשות, ואז אני מרגישה שדווקא כאילו השאלות שצפו לי שם, הם מה שבסוף הובילו אותי למקום הרבה יותר גבוה מבחינה...
איך?
כי הבנתי שאני לא יכולה להדחיק את השאלות האלה, והתחלתי בסוג של כאילו באמת לברר. ואז גם הגעתי לסוג של מסקנה שגם אני לא שמעתי מישהו שאומר את זה, מה שהתחברתי. גם אם אין לי את התשובות להכל ויש לי המון סימני שאלה, אז יש לי המון המון סימני קריאה שהם הרבה יותר חזקים מהסימני שאלה האלה. אז גם אם אני באמת תשובה לגמרי על איפה אלוקים היה בשואה, אני מרגישה שהשאלת שאלות לפחות אצלי הובילה אותי למקום אחר, ובעיניי אדם שמצחיק את השאלות שלו, אז זה יכול לגרום לשאלה.
לזה התכוונתי מה שאורי קודם אמרתי על העניין של הלמה של חני ויינרוט. זה בדיוק, כן, היא אומרת, אני שואלת למה, וכמו שאמרתי מסימני קריאה, אבל גם יש לי מלא למה טוב. למה את זה אנחנו לא אומרים? למה הקדוש ברוך הוא בכלל הביא אותי לעולם? אני מסכימה, זאת אומרת, אני מבינה מאוד. אני גם מבינה מאוד מי שיגיד אנחנו לא ניכנס לדברים האלה. אבל דבר אחד ברור, אסור שדברים יעברו לידינו. אסור. כי הקדוש ברוך הוא לא, הקדוש ברוך הוא טוב והוא מיטיב. ואיך בהקדמה, בפתיחה של דרך השם, איך כותב שם הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריות כדי להיטיב איתם. אנחנו הרי אומרות ותפילה בברכת החודש, מלא משאלות ליבנו לטובה. מלא משאלות ליבנו לטובה. אז כותב הרב בעולת ראייה, הוא אומר, מספיק היה כתוב מלא משאלות ליבנו. מה, לאדם יש משאלות ליבנו לרע? אבל הקדוש ברוך הוא, אני קטנה, מי אני? אני רוצה לראות שזה לטובה. הרב צבי יהודה על הפסוק בישעיהו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, היה אומר הרב צבי יהודה, זה ידוע. מה זה עין בעין? הוא היה אומר, מה? שמים עין על עין? ואז הרב צבי יהודה היה אומר, שהעין האנושית תראה את העין האלוקית. זה שקורים דברים וזה לטובה, ואתה רוצה לראות את זה. אספר לכם משהו. ביום ראשון, אולי כבר סיפרתי פעם, אני זוכה, יש במכלל תורות, יש לנו קורסי ערב, ואני כבר הרבה שנים באורות מלמדת, ובכמה שנים האחרונות, בחמש שנים האחרונות, גם מתעסקת עם הכשרת מדריכות קלות. ואני מזמינה כל, אני נותן את החלק ההלכתי, לא חשוב, ואני מזמינה ככה כמעט כל שבוע, באמת זוכה להזמין אנשים מהשורה הראשונה בתחום הזה, רפואי והלכתי וכו'. שבוע שבוע הזמנתי מישהי שלא הכרתי, אבל שמעתי עליה. הזמנתי את סופיה פלזן, דיקשטיין. שמעתם את השם דיקשטיין בארץ פעם? מה אתם יודעות? הורים ואח וילד, שובל. בקיצור, סופיה דיקשטיין, היא לא דיקשטיין היום, היום היא פלזן, היא מיילדת בבלינסון. הקימה איזה משהו מדהים, שגם בגלל זה עלי חשוב להזמין אותה בהקשר של הקורס שלי, משהו של נשים שעברו כל מיני טראומות למיניהם, איך זה משפיע אחר כך בתהליך של לידה, וקיצור, היא עושה דברים נפלאים, שנים היא מיילדת, ומעניין, פניתי לה על זה, ואז היא כתבה לי, הייתי רוצה אבל קודם להתחיל מהסיפור האישי, ולדבר על צמיחה מתוך טראומה. אמרתי, טוב, איזה שאלה. אני זוכרת את הסיפור, כמה שנים זה? לא, אתם לא יכולות לזכור. או שעוד לא נולדתם, או שהייתם ידות קטנות. לא, היא הייתה אז בשירות לאומי, אמרה בבית ילד. והיום היא, אני יודעת, זה 20 שנה? משהו כזה. פחות. אני ממש זוכרת את היום שישי הזה, שלא נדע. נשאו משפחה, משפחת דיקשטיין, גרו בקריית משה. נשאו, זה משפחה של 10 ילדים, היא הייתה השנייה. האבא היה מאוד קשור לרב צבי יהודה, לבן הגדול שלו קרא צבי יהודה. היא השנייה, ונשאו אבא, אמא ו6 ילדים, ושלא נדע, הם נשאו למעון, לישוב מעון, הרב דני סטיסקן, הם חברים שלהם, ובדרך מחבלים רשעים עם מחשימם וזכרם, עוד היא אמרה שבוע, זה לא ידעתי, גם היו שיקורים מהמחבלים האלה, אז בכלל. קיצור, רצחו אותם, נשארו 3 ילדים בחיים, לא 3, סליחה, 5, ונרצחו ההורים וילד שובאל. היא נמצאת בבית ילד, ליל שבת, וקורא לה מנהל של הבית ילד, ואומר לה, היא כזאת חמודה, היא עוד אומרת, יא, חשבתי שהוא קורא לי בשביל להגיד איזה שבת מדהימה ארגנתי. ואז הוא אומר לה, ככה הוא אומר לה, איזה שבת מדהימה ארגנת, אבל תשמעי, היה איזה משהו בנסיעה של ההורים שלך בכניסת שבת, ומחכה פה בחוץ רכב עם ערבי, היא לא הבינה עוד, היא לא נפלה הסימון, ותיסי. ונסעת איתה אשתו, לא, היא לא נסעה לבד כמובן, והיא מגיעה להדסה עין קרם, ועומד שם האח שלה הגדול, צבי יהודה, ומחזיק תינוקות, ילד בן 2.5, ילד בן 4, היו תינוקות, משפחה של 10 ילדים, ונותן לה. זהו, מעכשיו אתה אבא, אמא ואחות גדולה. קחי את, לא הייתי אמרת השמות שלה, אם לא זוכרת, קחי אותו וקחי אותו, ובאותו רגע, היא אומרת, אני לא מבינה כלום. לא מבינה כלום. וככה מתגלגל הזמן, והיא אומרת, אני זועקת לשמיים, זה לא יכול להיות, מה? לא יכול להיות, בשבר אדיר, השם ישמור. דרך אגב, משהו משמח, שנה שעברה, אחותה, אתם יודעים מי התחתנה?
גביש.
משפחת גביש. סליחה שאני בסיפורים קשים, אבל משפחת גביש, מאילון מורה, היה פיגוע נוראי בתפשין סמך בית מוצאי ליל הסדר, אני לא אשכח. אבא, אמא, סבא ובן. ואז, איך קוראים לה? אבי, לא ביש. איך? אביגדור? זהו, אביגדור. אז הוא היחיד שלא נשוי שם, משפחת גביש? וואו. אני מכירה את הקלה הגדולה, את רחלי, את התלמידה שלי. דרך אגב, היא הייתה שם, והם יצאו 5 דקות לפני שהמחבל הגיע. גם לא נתפס. השנה שעברה אביגדור גביש התחתן עם אחותה של דיקשטיין. אתם מבינים? אין הורים, אין אחים, אין, כאילו ממש, לא אין אחים, חלילה. ומה זה עוצמה? ואז היא אומרת כך, ממש חזק, יושב לי המשפט, היא ככה דיברה ביום ראשון השבוע, אני אתמול כתבתי לה כאלה דברים, אמרתי לה, שמעתי הרבה שיחות, אני מכירה הרבה דברים, עברתי דברים, אבל זה היה משהו אחר. אז היא אומרת, אני בפליאה בכלל, איך אני ממשיכה לחיות? זה סוג של שואה. זה שואה? איך אתה בכלל חי אחרי זה? פונה לקדוש ברוך הוא, אומרת, אני לא מבינה כלום, אני ילדה בת 18. הלכתי עכשיו לשירות לאומי, בשיאה, תוכנית כבקשתך של החיים. ופתאום, זהו, החיים לא ב-180, אני לא יודעת במה עוד להגדיר, הכי השתנו בעולם. איך אתה חי, איך אתה מתקיים? מה אתה רוצה? אני אומרת, היו לי שבירות לפה ושבירות לשם. אבל כל הזמן החזיק אותי מה שספקתי בבית. היא גדלה בבית, עם הבית פשוט, איזה 4 חדרים קטנים, 12 נפשות, המון צניעות, המון... היא אומרת ככה, אבא שקשור לרב צבי יהודה, אמא כזאת צדיקה, רק חסד ואמונה. וכל הזמן יחדירו להם, אתם ילדים של הקדוש ברוך הוא. אתם... קיצור, היא ממש דיברה על זה, עברו שנים והתחתנה, ויש לה ילדים, יש לה בנים, ואז היא אמרה, יש לי תאומות קטנות, שיש להם 2 שמות שמאוד השפיעו עליי, כדי שאני אקח את החיים לאחת... אורי ורוני, בדיוק. איך את יודעת?
הייתי גם בשיחה, שעה לפעמים.
הבהירה גם לכם? אז למה לא נכנסתם אלי? כי אנחנו לקחנו את יוצו. פעמיים היא עשתה את הכל! למה לא צרפה? ציפי. את רצינית? כי אתם קבוצה גדולה.
וגם צרפו אלינו עוד.
וואו, לא ידעתי את זה. העיקר אני עוד אומרת לה, לא, אל תמערי, אני לא רוצה שתלכי, שימשיכו לשאול אותך, והיא אומרת לי, אני לא יכולה כבר. אמרתי, לא, לא, לכי. וואו, טוב. אז ספרי, חניש, נו, מה לקחת מזה? לא, לא, תמשיכי את. לא, לא, אני רוצה לשמוע אותך.
תמשיך וקרה, אני יכולה להגיד לך לא. קרה להם רוני ואורי, ממש כאילו התלבטה איך לקרוא לשמות, וכאילו היא אמרה טוב, זה נקרא על שם האמא, על שם האבא, על שם האח, כבר יש לה את כל ה...
כל הווריאציות.
היא אמרה שהיא רוצה את השמות שיתנו לה כוח בחיים בהמשך החיים, שיהיה לה גם רוני בבית וגם אורי, כאילו שיהיה לה רוני עצמו בבית. והיום האישה הזאת היא מיילדת.
היא הראתה לכם את הקטע של לידה? היא הראתה לכם סרטון על לידה? להתעלף מה שהיא עושה.
הייתה
כוכבת
גם בביוב. כוכבת. לא, כן, לא, באמת, ככה היא הגדירה את עצמה. לא, אבל באמת כוכבת. היא הראתה לנו קטע מרגש ברמות. ממש. היא כאילו בהתחלה היא הייתה אחות במחלקת ילדים.
זה נקודה חשובה, תגידי, אוי וואי, איזה מזל שאת נמצאת, כן.
היא הייתה במחלקת ילדים, ואחרי כמה זמן היא פשוט הרגישה שזה חונק אותה וזה מקשה עליה, וזה כאילו רק להתעסק בקושי של החיים ובדברים הקשים, וזה כל פעם מחזיר אותה כאילו לסיטואציות של הקשות והמורכבות בבית ולפיגוע וזה, והיא ממש חשבה מה לעשות, לעשות כאילו שינוי תפנית לגמרי. ואני אומרת, לא, יש לי מקצוע ויש לי את העבודה ואני אוהבת את זה. בבית עושה הסבה למיילדת. היא מספרת כאילו בקלות חיות איך היא הולכת לעבודה ואיך היא נמצאת שם ואיך כאילו היא מיילדת אנשים. והיא הקימה גם מין מכון כזה לנשים שעברו הטרדות מיניות.
לא רק הטרדות מיניות, בכלל טראומות בחיים.
טראומות למיניהם. ואז כאילו להגיע כאילו ללידה ממקום יותר בריא ויותר נכון ויותר חזק. אישה מדהימה, ממש ממש ממש.
מדהים. אני אף פעם לא שמעתי עליה, אף פעם לא ראיתי אותה. עכשיו היא, שיהיה לה ברור, היא תהיה אצלי כמה פעמים. סופיה פלזן. אני, טוב, וואי, מה עשיתי? סטיתי לי, תודה, תודה. איך אני אנסה למקד את זה עכשיו? טוב, למה הבאתי את הסיפור? כי רציתי לספר לכם, זו הסיבה האמיתית. אבל אני באמת חושבת ש... בואו נקרא פה קטע אחד. יש פה הרבה דברים שהם כל כך חשובים. האדמור מפיישצנה, בספר שלו יש קודש, כן, האדמור מפיישצנה היה בשואה, נרצח בדלת חשבן תפשין דלת, כתב ספרים, חובת התלמידים, שכדאי מאוד ללמוד את זה, וגם כתב יש קודש. בואו תראו שני קטעים במקור 6 ו-7, ואני כותב כך: אבל כך צריכה להיות אמונת האיש הישראלי, לא בלבד בשעה שרואה מבוא ודרך לישועתו, גם על פי שכלו ודרך הטבע יאמין בהשם שיושיעו ויתחזק, רק גם בשעה שאינו רואה חס וחלילה שום מבוא על פי שכל ודרך הטבע לישועתו, יאמין בהשם שיושיעו ויתחזק באמונתו וביטחונו. ואמונה וביטחון כזה בהשם מקרב את ישועתנו. מן המצר קראתיה, אדם שנמצא במצר, מתוך המיצר קורא לריבונו של עולם. זה מה שאני אומרת, אני אומרת את זה בשם הספרים הקדושים האלה. כשאתה אומר מן המיצר קראתיה, זה לפנות לקדוש ברוך הוא ממיצר. מה זה מיצר? משהו שגורם לי להרגיש צער, או צער, או צמצום, ענני במרחביה. אנחנו, גם אם התשובות הן לא מרחביה, עצם זה שזה פרץ מתוך זה, אני מרגישה שזה, זה, זה הדבר הגדול של המרחביה. אז הוא אומר, משל לבן שמציקים לו ומענים אותו, אני בשבע, והוא צובח, אבא, אבא, אושייני, ואתה הוא קרוב לאבא, על ידי הצרות הוא נעשה קרוב לריבונו של עולם. ואז הוא אומר, ריבונו של עולם מזכך אותו על ידי הצרות. הדין גבוה מהחסד. כלומר, החסד שהשם עושה עמך בדין, גבוה מהחסד שעושה עמך על ידי חסד. מה הכוונה? מה זה הדין גבוה מהחסד? מה הכוונה? יש לנו, אנחנו לא רוצים את הצרות. אנחנו אומרים את זה כל בוקר, אל תביא אותי לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון. אנחנו לא מתפללים לצרות ואיסורים, אבל הם קיימים. הם קיימים. העולם הוא עמל, העולם הוא קושי, העולם הוא מורכב, זה העולם. כך ברא אותו ריבונו של עולם. ואתה מתוך הדבר הזה, אנחנו פה רואים חסדים, ופה אנחנו רואים דין. פה יש הארת פנים, ופה יש הסתר פנים. המון הסתר פנים, כן? מגילת אסתר, זה מצד אחד גילוי מגילה, וזה רק דוגמית לכל ההיסטוריה שלנו, דוגמית גדולה. מצד שני, אסתר, אסתרה, נוכל אסתר, אסתיר פניי. אז אומר כאן, האדמור מפיישצנה אומר שהדין גבוה, הדין גבוה מהחסד. זאת אומרת, השם עושה איתנו המון חסדים, אבל דווקא בדין, בקושי, אתה לפעמים יכול יותר לראות דברים, להתעורר אליהם. אני, טוב, יש עוד, מתלבטת במה, יש פה, טוב, מה אתם אומרות? תגידו אתם, אני לא יודעת, הקדוש ברוך הוא שידייק לי איך לסכם איזה משהו קטנטן מזה. מה אתם? אני אף פעם לא שואלת את זה בסוף שיעור, עכשיו אני פעם ראשונה ואחרונה ישן. מה אתם לוקחות מהשיעור או לא לוקחות, או מה אתם רוצות להגיד? אבל תגידו.
באמת אני חושבת שלפעמים כאילו פוקדים אותנו כל מיני דברים קשים, משמחים, ודווקא, כאילו זה ממש חיזק לי את הנקודה הזאת, שדווקא כשקשה, לפעמים אתה מחפש עזרה אצל אנשים, כאילו לדבר דווקא עם אנשים ולעזור באנשים, וכאילו בסוף אתה אומר, כאילו מה אני מחפש? כאילו, בראש המחשבה צריך קודם כל לפנות לקדוש ברוך הוא,
נכון,
לדבר איתו להיות טוב, ואז,
נכון,
זה ממש חיזק לי את הנקודה הזאת, שגם בקושי, כאילו, השם
אחרי
הכל, וזה מה
שמחרד. בדיוק. אני דווקא פונה אליך, השם. ודאי שהיית בשואה. אתה קיים בהכל. אתה נמצא בהכל. אני פונה אליך, הקדוש ברוך הוא. אני ממש מרגישה, זה בדיוק זה, תראו, רבי נחמן במקור 11, אומר, טוב מאוד, מי שיכול לשפוך שיחו לפני השם מתברך ברחמים ותחנונים, כבן המתחתה לפני אביו. כי הלא השם יתברך כבר קראנו בנים, בנים אתם להשם אלוקיכם. על כן טוב מאוד לפרוש, לפרוס, סליחה, שיחתו וצערו לפניו יתברך, כבן שקובל לפני אביו בתנועות של חן ורחמים. ואף אם נדמה לאדם שלפי מעשה בנו אלא כבן לפניו יתברך, עם כל זה הלא השם יתברך קראנו בנים, ומה טוב שיכול לעורר ליבו בתחנונים עד שיבכה ויוריד דמעות כבן לפני אביו. שאפילו כשאדם אינו יכול לדבר כלל, כן ילד קטן לא יכול לדבר, הוא אומר, הוא לא יכול לפרוס שיחתו היטב, אף על פי כן יקר בעיניו יתברך אם מדבר רק ברמז ובחצי דיבור, כמו תינוק בן שנתיים או שלוש שנים, ולפעמים עוזר השם יתברך, הוא מדבר דיבורים שלמים, קראתי זה, לא מפסיק נכון, כתינוק בן ארבע או חמש שנים, וכך ישראל יקרים בעיניו יתברך, כשמדברים ומסיחים צורכיהם לפניו יתברך ונקראים ילד שעשועים. אני, כולם, כן, אנחנו מכירות את הסיפור של החלילן הזה ביום כיפור. אני לא יודעת אם הקדוש ברוך הוא צריך דווקא את ההשכלה שלנו, זאת אומרת, ברור לי שלא, ולא את הידע שלנו, חשוב, אבל צריך פה, צריך את הנשמה הזאת שפונה אליו, כמו איזה ילד קטן שבוכה לפני אבא ואמא שלו. הוא לא יכול לבטא במילים מה הוא רוצה, אבל הוא בוכה. ככה אנחנו. זה בכי. בכי זה באמת ממקום, כמובן, שלא לא בהתרסה, אבל ילד שבוכה לאמו, לאביו, כי רק עליו הוא יכול לשאין, אני ילד, אין לי קיום לעצמי. אבל בזהירות. איך כותב הרב באיגרת הקנה, אני מתאר את עצמי שאתם מכירות את זה, גם לא כל אחד יכול לקרב מישהו כשרוצה להחזיר אותו בתשובה. אתה צריך לבוא ממקום חזק, אתה צריך לבוא ממקום שאתה רואה סגוליות ולא רק מה האדם מתנהג. זה צריך לבוא ממקום טוב. אני חושבת שאם באמת לא מטריסים, לא, באמת באים המילה העיקרית, 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 ענווה. באים בענווה מוחלטת. אז פתאום זה אחרת. אתה הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, אני הקטנה, אבל אני באמת רוצה, אני צמאה לקרבה הזאת שלך. ואני חושבת שהצימאון הזה לקרבה צועק הצילו, ותזכרו את הרעיון היפה, אולי אני אביא בלי נדר, אם אני לא אשכח, אני אביא שבוע בית הספר של חני ויינרוט, אני אראה לכם כמה דברים יפים, בלי נדר, שאני לא אשכח, באמת בנקודה הזאת. אני לא אמיס, יש פה עוד הרבה הרבה דברים. אני יכולה רק להגיד שאנחנו באמת מתפללים לקדוש ברוך הוא, שלא יביא לנו איסורים. ואנחנו רוצים גאולה, די, עברנו מספיק, לא רוצים כבר איסורים. ובאמת מהמקום הכל כך קשה של השואה, עכשיו אנחנו צומחים. אז מה, אין איסורים? ואין פיגועים, ואין מחלות, ואין צרות, ואין איזה כל מיני מיטות משונות, יש הכל. יש הכל. רק ככה במוצאי שבת, כששמעתי על האסון הזה שקרה בדרום תל אביב, על הזוג הזה שנתקע במעלית שם עם הצפה ומשהו, ואני ככה חושבת לעצמי, ככה בשנייה במוצאי שבת, ואני אומרת לעצמי כך, אני אומרת, וואו, כל מיני מיטות משונות שאתה בכלל לא מבין, ואתה יכולת, אחי, זה ודאי שאין תשובות. מישהו יכול להגיד למה זה קרה לאלף בית גימל? היה פעם, ומי שיודעת מי שלא תגיד, אבל אתם, זה הרבה שנים, אני מקווה שאתם לא יודעות על מי מדובר, היה איזה רב בארץ שקרא אסון הבונים. אסון הבונים זה היה אסון מפתח תקווה של לא, אתם לא, לא, עוד לא נולדתם, יותר טוב שכך, לא זוכרות, לצערי אני כן זוכרת. היה יצאו תלמידים מבית ספר, נו, איך קוראים בית ספר הזה? שכחתי. בית ספר חטיבת ביניים פתח תקווה, יצאו ונסו לטיול באזור בנימינה שמה, זיכרון. בקיצור, האוטובוס נתקע במסילת רכבת וכולם, 20 וכמה, כל התלמידים פלוס המורה פלוס הורה מלווה, כולם נהרגו. כל מי שהיה באוטובוס נהרג. אסון נוראי, נוראי, נוראי. אני זוכרת הרבה שנים הייתי סטודנט, הייתי גולה בת 21, משהו כזה. ומישהו יצא ככה לתקשורת, איזה רב, לא משנה, הוא היה רב עיר בזמנו, ואמר משפט ש אחר כך הוא הסביר את עצמו, אבל זה לא היה קל. הוא אמר, בגלל שהם לא שומרים מצוות, בגלל שהם לא שומרים שבת, בגלל שהם מזוזות. ואני זוכר, זה עשה המון המון ככה טלטלה. אחר כך שמעתי שיעור של הרב יעקב אריאל אחרי איזה כמה חודשים, והוא הזכיר את זה. הלכתי לאיזה שיעור ברמת גן של הרב יעקב אריאל, והוא הזכיר את זה. לא, הוא לא היה אז ברמת גן, לא יודעת, אני שמעתי שיעור שלו, אני זוכרת. והוא אמר, אסור לנו להגיד כזה דבר, לא קורה דברים כי מצד שני קוראים דברים, אל תעביר אותם מידך. ככה זה ממש מעדד לי כל הזמן, תפשפש במעשיך. אז באמת זה העניין של עשרה בטבת, זה לא רק לפקוט על החורבן, יש משהו בעשרה בטבת שזה לתקן, לחדד, לתקן, להתחזק בבין אדם לחברו, בבין אדם למקום, בכל דבר שרק אפשר, כדי שבאמת הקדוש ברוך הוא צובר את כל הזכויות האלה ונזכה לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.